עירובין, דף עין א', מתחילים בעזרת השם, דף עין עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, במילה A-T-V-E. אדם שהוא נמצא בעולם הבא, הוא לא יכול יותר לעשות מצוות. במתים חופשי כתוב, כיוון שאדם מת, נעשה חופשי מן המצוות. הוא לא יכול יותר לקיים מצוות, וכמובן הוא לא יכול יותר לקבל שכר על המצוות. אבל אם הוא השאיר בנים או בנות, בעולם הזה, צאצאים, המצוות והמעשים טובים שהם מקיימים, מעלים את נשמתו גם בעולם הבא. רב נחמן בא עם חידוש גדול. חצר עם כמה שכנים. השכנים עשו ביניהם עירובי חצרות, חוץ משכן אחד שהוא לא השתתף בעירובי חצרות. מה זה אומר? זה לא הועיל שום דבר. מה כל הרעיון של עירובי חצרות? הרי בית של האדם זה רשות פרטית. החצר היא רשות כוללת לכמה שכנים. אז חכמים אסרו לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית, אלא אם כן כל בני החצר הופכים להיות רשות אחת על ידי שמביאים כל אחד פת ושמים את זה בכלי אחד בבית אחד, ואז הופך את כל בני החצר להיות רשות אחת. מספיק שאחד מבני החצר לא ישתתף, אז זה כבר לא נחשב רשות אחת, יש פה בחצר הזאת כבר שתי רשויות. נכנסה שבת, מה אפשר עכשיו לפתור, מה התקנה שאפשר לתקן? שזה שלא ערב, אומר לאלה שכן ערבו, אני מבטל את הרשות שיש לי בחצר. ואז החצר שייכת רק לאלה שכן ערבו, אז הם יכולים לטלטל מהבית שלהם אל החצר, ומהחצר לבית שלהם. בא רב נחמן עם חידוש, שאם אותו אדם שמת ולא ערב, השאיר יורש, השאיר בן, היורש נחשב הרגל של אביו, קראי דאבוה, והוא יכול לבטל את הרשות שיש בחצר, שיש להם בחצר, על אף שהוא לא היה יכול לערב לפני שבת, כי הרי אבא שלו היה חי לפני שבת. אבא שלו מת בשבת עצמה. למרות שהיורש לא היה יכול לערב, בכל זאת הוא יכול לבטל את רשותו, כי הוא כמו הרגל של אביו. למה הרגל של אביו? תגיד שהוא במקום אביו. אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, זכר צדיק לברכה, שהרי הגמרא במסכת סנהדרין דף ק"ד כותבת, שהבן מזכה את אבא שלו בעולם הבא. האדם שהוא נמצא בעולם הבא, הוא נחשב כמו עומד. כמו מלאכים, המלאכים נקראים עומדים האלה, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, כך כתוב הפסוק בזכריה. הוא גם כן עומד, הוא לא יכול יותר להתקדם עם זכויות, הוא לא יכול יותר לעשות מצוות ומעשים טובים. אבל המצוות והזכויות והמעשים טובים זה נקרא כמו רגליים. התפקיד של הרגליים זה שאיתם האדם מתקדם ממקום למקום. אבל האדם שנמצא בעולם הבא הוא כבר לא יכול יותר להתקדם. הבן מקדם אותו. המצוות והמעשים טובים של הבן נותנים עילוי נשמה לאבא בעולם העליון. על כל פנים נמצאנו למדים שדעתו של רב נחמן, שאם אחד לא ישתתף בעירובי חצרות יחד עם כולם, והוא מת במהלך השבת, היורש יכול לבטל את הרשות שהיה לאבא בחצר, ועל ידי זה שאר בני החצר מותרים בטלטול. A-T-V-E, שואל רבה על רב נחמן, קושיה מברייתא. אחד מבני חצר שמת, ערב שבת, כל בני החצר עשו עירוב, וגם זה שמת עשה עירוב לפני שהוא מת, והניח רשותו לאחד מן השוק. מה זאת אומרת הניח רשותו לאחד מן השוק? זאת אומרת הניח רשותו ליורש, אבל אחד מן השוק הכוונה שהוא לא גר כאן בחצר הזאת, אלא היורש גר בעיר אחרת, במקום אחר, בחצר אחרת. אז אם המוריש מת לפני כניסת השבת, מבעוד יום, ואם כן העירוב שהוא עשה לא תפס, כי העירוב תופס רק בכניסת השבת, אז היורש אוסר. אפילו שהוא בפועל לא גר כאן בבית שבחצר, אבל התנא של הברייתא סובר שאם האדם יש לו דירה, גם אם הוא לא גר בדירה הזאת, אז אני חושב שיש לו רשות באותה חצר, כמו בית התבן וכדומה. יש לו אם יש לו איזשהו בית, אפילו אם הוא לא גר בו, בחצר חברו, אם הוא לא ערב יחד עם כל השכנים, הוא אוסר עליהם את הטלטול. אבל אם המוריש מת אחרי כניסת השבת, מי שחשיכה, אז העירוב תפס כבר, היורש אינו אוסר. כי כיוון שבכניסת השבת החצר הותרה בטלטול, אז היא נשארת מותרת למשך כל השבת. מקרה שני, היורש היה גר כבר לפני כן בחצר הזאת. בחצר הזאת היה גם את הדירה של אביו, של המוריש. והמוריש לא היה גר, בזמן הזה של יום שישי שבת, הוא לא היה גר בדירה שלו. אולי הוא היה מאושפז תקופה ארוכה לפני כן, והוא לא היה גר בדירה הזאת. הדירה הזאת הייתה ריקה, אף אחד לא גר שם. עכשיו המוריש הזה נפטר, והדירה שלו עוברת ליורש. עכשיו, היורש גר בחצר הזאת. הוא כנראה היה גר ליד האבא באותה חצר, אבל האבא לא היה בדירה כבר בתקופה ארוכה, לכן הדירה הזאת הייתה ריקה. הדייר, המוריש, האבא, נקרא כמו אחד מן השוק. מה פרוש אחד מן השוק? הכוונה שהוא לא גר, הוא לא גר פה בתקופה האחרונה בדירה הזאת. והניח רשותו לאחד מבני חצר. דווקא הבן שלו כן גר כאן בחצר הזאת. אז אם הוא מת מבעוד יום, לפני כניסת השבת, אז היורש יכול לעשות עירובי חצרות. אז אינו אוסר, כי הבן יעשה עירוב יחד עם כל שאר בני החצר, גם על הדירה של אביו שהוא ירש אותה. אבל אם המוריש מת משחשיכה, אחרי שנכנסה השבת, והוא לא ערב יחד עם כולם, אז מה אמורים לעשות? אם הוא היה חי, הוא היה צריך לבטל את הרשות שיש לו בחצר לשאר בני החצר שכן ערבו. אבל הוא מת. האם היורש יכול לבטל את הרשות במקומו? לכאורה נראה שלא. היורש אוסר. שאת השאלה מה יוסר, נבטל. שיבטל את רשותו עכשיו בשבת. הרי הרב נחמן אמר שהבן הוא הרגל של אביו. הוא ממשיך את מעשיו של אביו. אז כמו שאבא יכול לבטל, שהבן עכשיו יבטל. עונה הגמרא נכון. מה יוסר נמי דקטעני? עד שיבטל. אם הוא יבטל, באמת הוא לא אוסר. בהמשך הגמרא תביא תירוץ נוסף, שהסיבה שאי אפשר לבטל, כי כבר נכנסה השבת. והברייתא הזאת סוברת כמו דעת בית שמאי, שכמו שלערב כל בני החצר אפשר לערב רק לפני כניסת שבת, כך גם לבטל אפשר לבטל רק לפני כניסת שבת. וכיוון שכבר נכנסה שבת, אז הבן לא יכול לבטל, גם אבא לא היה יכול לבטל, לפי הדעה הזאת של בית שמאי. קושייה נוספת, תשמה ברייתא, ישראל וגר, כאן הכוונה גר, שאין לו יורשים. הוא התגייר, והוא לא הביא ילדים, אין לו יורשים. וכשהוא מת, הגר, הנכסים שלו הפקר. שרויים במגורה אחת. רש"י כותב מגורה, גורן. הם גרים שניהם בגורן. שני חדרים שמסביב זה יש חצר. הרבנו חננאל כותב, דירה. למה זה נקרא מגורה? מלשון מגורים. הם גרים שניהם בכל אחד בחדר, שהחדר שלו פתוח לחצר משותפת. ולכן הם גם עשו עירובי חצרות ביניהם. ומת גר. הגר מת בלי יורשים, והנכסים שלהם הפקר. אז אם הוא מת מבעוד יום לפני כניסת השבת, אז אם אף אחד לא יחזיק בנכס שלו, ונשאר הפקר בכניסת השבת, אז אם כן בחצר הזאת גר רק דייר אחד, אז הוא לא צריך לעשות עירובי חצרות. ואם זה שגר, השכן שלו שגר איתו בחצר זכה בנכס הזה, בוודאי שלא צריך לתת עירובי חצרות, כי שתי החדרים פה הם שלו, של אותו דייר. עכשיו, אם החזיק ישראל אחר בנכסיו, מישהו אחר? ועד עכשיו היה כאן הדייר שהיה גר פה והגר, ובא פה מישהו אחר וזכה בנכסים של הגר, אז הוא אוסר. כי עכשיו יש פה כבר שתי שכנים, וצריכים לעשות ביניהם עירובי חצרות. הברייתא פה כותבת אבל שלוש מילים שהן לכאורה לא מובנות, הגמרא תבאר אותן. אף על פי זה לא כך מובן, מה זה אף על פי? אף על פי שיחזיק ישראל אחר בנכסיו, הרי הוא אוסר. רגע, וזה המקרה היחיד שאוסר. רק במקרה שישראל אחר מחזיק בנכסיו הוא אוסר, לכאורה. וזה נראה, אף על פי שיחזיק, ואם לא יחזיק ישראל אחר בנכסיו, הוא גם אוסר? לא, אם אף אחד לא יחזיק לכאורה, זה אמור להיות מותר, כי הרי יש פה רק רשות של אחד, של אדם אחד. מקרה שני, אם הגר מת משחשיכה, אחרי שכבר קנה את העירוב, הגר והישראל עשו ביניהם עירוב, והעירוב נתפס, למה כבר נכנסה שבת, כשהגר עדיין היה חי. אז אף על פי שלא יחזיק ישראל אחר, אינו אוסר. גם כאן המילים אף על פי לכאורה לא מובנות, אז נגיד כמו בלי אף על פי. אם לא יחזיק ישראל אחר, אינו אוסר, כמובן, אם לא בא להחזיק מישהו אחר בנכסים, ויש כאן רק את הישראל, שהיה גר פה תמיד, הגר מת והנכסים שלו הפקר, אז, והרי נכנסה שבת והיה פה עירוב בזמן כניסת השבת, כי הגר עדיין היה חי, אינו אוסר. שואלת הגמרא, הברייתא לא מובנת, מה זה הלשון אף על פי? הגוף הקשיא. אמרת, אתה אומר שאם הגר מת מבעוד יום, העירוב עוד לא הספיק להתאפס, כי הגר מת עוד לפני שנכנסה שבת. אף על פי שיחזיק ישראל אחר בנכסיו, הוא אוסר את החצר. מה? ולא מבעיה, כי לא יחזיק? אפילו אם יחזיק ישראל אחר, הוא אוסר. ואם לא יחזיק ישראל אחר, דיינו שזה נשאר הפקר. יש פה רק רשות של בן אדם אחד שהיה גר פה, עם הגר, רק הוא נמצא פה. אז אמור להיות אז שזה לא אוסר. עד הרבה, כי לא יחזיק לא אסר. אמר רב פאפה, אימה, אף על פי שלא יחזיק ישראל אחר בנכסיו, הרי זה אוסר. חידוש גדול. יש כאן רק ישראל, אחד גר כאן. והדירה השנייה היא הפקר. ישראל אחר לא זכה בנכסיו. בכל זאת, הבית הזה אוסר את הטלטול לישראל האחר שגר כאן. שואלת הגמרא, ואף על פי שהחזיק קטני, לא כתוב אף על פי שלא החזיק. עונה הגמרא, אחי כמה. אף על פי שלא החזיק ישראל אחר בנכסיו מבעוד יום, אלא מתי הוא החזיק, אלא משחשיכה הוא החזיק. ובכניסת השבת החצר הייתה מותרת, כי הייתה שייכת רק לדייר אחד. ואם כן, החצר הייתה אמורה להישאר מותרת לכל השבת. כי הרי אם היא הייתה מותרת בכניסת שבת, היא צריכה להיות מותרת לכל השבת. בכל זאת היא נאסרת באמצע השבת. כיוון דהוויה לי להחזיק מבעוד יום. כיוון שהישראל שהחזיק בשבת בחצר היה יכול להחזיק בה עוד לפני כניסת שבת, כי הגר כבר מת לפני כניסת השבת. אז אם כן, הרשות של הגר הייתה במצב שלא ברור אם מישהו יזכה בה או לא, ויש אפשרות שמישהו אחר יזכה בה. אז אם כן, זה לא נחשב שהחצר הותרה בכניסת שבת, כי בחצר יש בית שלא ברור שהוא מתיר. יכול להיות שמישהו יזכה בו, יכול להיות שמישהו לא יזכה בו. אם מישהו יזכה בו, אז אם כן הוא אוסר על הדייר השני. ולכן, ברגע שיחזיק בישראל אחר, אחרי כניסת שבת, הוא עושה חידוש גדול. המשך הביתה, אם הגר מת משחשיכה, זאת אומרת שבכניסת שבת, העירוב תפס, כי הגר עשה עירוב עם הישראל, רק הוא מת אחרי כניסת השבת, אף על פי שלא החזיק ישראל אחר, אינו אוסר. שואלת הגמרא גם כאן, מה פירוש אף על פי שלא החזיק ישראל אחר? אם אף אחד לא החזיק, אז יש כאן רק דייר אחד בחצר, אז בוודאי שזה לא אוסר. מה, ולא מבעיה, כי החזיק, שהוא בכל זאת לא אוסר, עד הרבה, כי החזיק אסר. אם ישראל אחר החזיק בחצר, יש סיכוי יותר לומר, סברה יותר לומר, שהוא כן יאסור. אמר רב פאפה, אימה, אף על פי שהחזיק ישראל אחר בנכסיו אינו אוסר. אם הגר מת בשבת, והעירוב תפס בכניסת שבת, הוא נשאר מותר לכל השבת, אפילו אם ישראל אחר זכה בנכס בשבת עצמה. שואלת הגמרא, ואף על פי שהחזיק קטן, איך אתה אומר אף על פי? הרי ואף על פי שלא החזיק קטן, איך אתה אומר, ואף על פי שהחזיק? עונה הגמרא, אחי כמה, אף על פי שהחזיק ישראל אחר ונכסיו משחשיכה, כיוון דלא הווה לי להחזיק מבעוד יום, הוא לא היה יכול להחזיק לפני כניסת שבת, כי הגר עדיין היה חי באותו זמן. לכן, אפילו שהוא יחזיק בשבת, אינו אוסר. כי בזמן כניסת השבת, החצר הייתה מותרת, אז היא נשארת מותרת לכל השבת. עכשיו, למה הבאנו את כל הברייתא הזאת? להקשות על רב נחמן. אתה אומר שהיורש רגל המוריש? אז אם כן, הוא יכול לבטל את רשותו? בוא נקשה. קטן, מיית ראישה, הרי מכל מקום למדנו שאם הגר מת מבעוד יום, ובא ישראל אחר והחזיק בנכסיו אחרי כניסת השבת, אוסר, למה אוסר? שיבטל את רשותו. מוכח מדברי הגמרא, שכל מי שזוכה בנכסי הגר נחשב כמו היורש של הגר. אז אם כן, מה יוסר? נבטל. שיבטל את רשותו. אם אתה רב נחמן סובר שהיורש רגל המוריש, שיבטל עכשיו את רשותו בחצר, ואז לפחות השני יאכל טלטל. עונה הגמרא גם כאן, מה יוסר דקטני? עד שיבטל. רב נחמן אמר, תירוץ על שני הקושיות. מתנייתא, מני בית שמאי היא. שתי הברייתות שאמרנו, שהיורש שזכה בנכסים אוסר, ונראה שהוא לא יכול לבטל בשבת את הנכס, זה לפי דעת בית שמאי דאמרי, אין ביטול רשות בשבת. במשנה הם אומרים שאין אפשרות לבטל רשות בשבת, אלא רק לפני כניסת שבת. כמו שאז אפשר לעשות עירוב, אז גם אפשר לבטל. אבל בשבת עצמה אי אפשר לבטל. דתנן, למדנו במשנה, ממתי נותנים רשות? אם אחד מבני החצר לא ערב, מתי הוא יכול לבטל את הרשות שיש לו בחצר לשאר בני החצר שערבו? בית שמאי אומרים, רק מבעוד יום, רק לפני כניסת השבת, אבל בשבת עצמה כבר אי אפשר לבטל. ורק בית הלל הם אלה שאומרים מי שתחשך. שאפילו אחרי כניסת השבת, לפי בית הלל אפשר עדיין לבטל, שאדם שלא ערב יכול לבטל את רשותו לאלה שכן ערבו, כדי שהם יוכלו לטלטל בחצר. אמר אולה, מי תמה דבית הלל? למה בית הלל מתירים שזה שלא ערב יבטל את הרשות שיש לו בחצר? זה נחשב הרי לכאורה כמו שהוא מקנה להם את החצר שלו. איך אפשר לעשות את זה בשבת? עונה הגמרא, נעשה כאומר, קלח אצל יפות. זה נראה כמו אחד שאומר, לך אצל היפות. מה פירוש? הרי אדם שיש לו פירות שהוא צריך להפריש מהם תרומה, בא בעל הבית, ומינה את חברו שיש שליח להפריש בשבילו תרומה. אבל הוא לא אמר לו מאיזה פירות להפריש. ובסוף הוא בא, הבעל הבית, שואל את החבר, תגיד, הפרשת? אומר, כן, הפרשתי. מה הפרשת? הוא מראה לו. איזה פירות? כל פרי זה יעלום. מה זה, פירות משובחים מאוד הפריש. בא הבעל הבית ואומר, לך תקח פירות יותר יפות מהם. אז אם באמת יש בחצר פירות יותר טובות, אז אני אומר שהעירוב, התרומה הזאת היא תרומה. כי הוא מגלה דעתו שבאמת הוא רצה שיפרישו מתרומות משובחות. המקרה השני הוא שאם לא נמצאו יפות מהם, אז זה נראה כאילו מקנטר אותו. לא מצאת פירות יותר טובות מזה? בדיוק את הפירות הכי טובות אתה נותן לי לתרומה? אז אנחנו אומרים שהוא מוכזב, הוא לא התכוון שיקח כאלה פירות טובים. אבל אם הוא אומר לו, לך לקח פירות יותר טובים, והם מוצאים שבאמת יש פירות יותר טובים, זאת אומרת שהמשלח, בעל הפירות, מרוצה, אז התרומה שהוא הפריש היא באמת תרומה. אותו דבר גם כאן. כשאדם מבטל את הרשות שיש לו בחצר, לשאר בני החצר כדי שיוכלו לטלטל, אז הוא מגלה דעתו שהוא היה רוצה לעשות עירוב לפני שבת. רק שלא יצטדר לעשות את זה. אז לכן, הוא יכול בשבת עצמה גם כן לבטל את רשותו. שואלת הגמרא, אמר אביי, ומה יהיה הדין אם יש לך פה שלושה שכנים בחצר, שניים יהודים ואחד נוכרי? ובשבת, עכשיו, הם לא ערבו ביניהם, והם גם לא שכרו, עכשיו, הנוכרי אי אפשר לעשות איתו עירוב, אז מה עושים עם הנוכרי? מבקשים ממנו שיזכיר להם את הרשות שיש לו בחצר. עכשיו, הם לא שחרו מהנוכרי את הרשות שיש לו בחצר, והם גם לא הרבו. אז היה אסור להם לטלטל בחצר הזאת בשבת. ומת נוכרי בשבת. אז להלכה, עכשיו יש כאן רק שני שכנים, יכול שכן אחד לבטל את הרשות שיש לו לשכן השני, כדי שהוא לפחות יוכל לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית. אז שואל הבעיה, מה יקלח אצל יפות תיקה? מה שייך להגיד כאן, שזה שמבטל, מגלה דעתו, שהוא רצה לערב לפני שבת. הרי גם אם הוא רצה, הוא לא היה יכול, כי הרי היה פה נוכרי, שאי אפשר לערב איתו ביחד. אלא הבאים מבאר הסבר אחר, למה בית הלל אומרים שאפשר לבטל את הרשות גם בשבת עצמה, ובית שמאי עשרים. האחה והאקה מפלגי, דבית שמאי סברי, מה זאת אומרת אתה מבטל את הרשות שיש לך בחצר? אתה מקנה את הרשות שיש לך בחצר לשאר השכנים. ביטול רשות, מקנה רשות ההוא. זה ממש הקנאת רשות לחברו. ומקנה רשותה בשבת? אסור להקנות רשות בשבת. זה מכך וממכר. מה, אתה רוצה לעשות פה עסקים בשבת? אין דבר כזה, אסור. ותילל סברי, מה פתאום? לבטל רשות, זה לא שאני מקנה רשות למישהו. זה לסתלוקי רשותה בעל מהו. אני מסלק ומבטל את הרשות שיש לי בחצר. ולכן החצר עכשיו היא עם רשות אחת פחות, ולכן אלה שנמצאים שם שכן אהבו יכולים לטלטל. והסתלו כרשותה בשבת, שפיר דמי. זה שמנר מק מסלק את רשותו, זה מותר אפילו בשבת לעשות. זה לא נחשב מכך וממכר. אומרת המשנה, בעל הבית שגר באחד מהחצרות שבמבוי, יש מבוי, שפתוחים אליו כמה חצרות, ובאחת החצרות גר בעל הבית, שהיה שותף לשכניו. זאת אומרת, יש לו שותפות עם השכנים שלו בחצרות האחרים במבוי, לזה ביין ולזה ביין. זאת אומרת, הוא לא עשה שיתופי מבואות. שיתופי מבואות, כמו שיש עירובי חצרות שמערבים כל השכנים שגרים בחצר, כדי שיהיה אפשר לטלטל מהבית לחצר ומחצר לבית, שזה חשב כל החצר כאילו היא רשות אחת, ככה גם במבוי שלם שפתוחים אליו כמה חצרות, כדי שיהיה אפשר לטלטל מהחצר אל המבוי, צריך לעשות שיתופי מבואות, שכל אחד ואחד מבני המבוי, כל החצרות, כל אחד מהם מביא קצת יין, שמים את זה באחת החצרות, ואז הוא מגלה שכל החצרות תחשבים כמו רשות אחת, ואז יהיה מוטל טלטל מהמבוי לחצר ומהחצר למבוי. עכשיו, אם לא עשו שיתופי מבואות עם יין, אבל באמת, מה זה כל הרעיון של שיתופי מבואות? שיש יין שהוא בעצם שהוא שייך לכל בני החצרות יחד. עכשיו, לא עשו שיתופי מבואות לשם שיתופי מבואות, אבל במציאות יש כאן יין ששייך, יש כאן שכן אחד באחד מהחצרות, שיש לו יין של שהוא שותף איתו עם בני החצרות, ויש לו עוד יין שהוא שותף איתו לבני החצרות האחרים. זאת אומרת, יוצא אם כן, שהוא מאחד את כל החצרות יחד, כי בעצם יש ברשותו יין של כל בני החצרות יחד. אינם צריכים לערב. אז אם כן, זה נחשב שיש פה שיתופי מבואות, כי יש כאן חצר אחד שיש בה יין של כל בני החצרות, וזה נחשב כמו שכולם השתתפו וכולם רשות אחת, ויכולים לטלטל מחצר למבוי, במבוי לחצר. אבל אם בעל הבית שבחצר, הוא אמנם שותף לכל בני החצר, אבל לא באותו דבר, לא ביין, אלא לזה ביין ולזה בשמן. זאת אומרת, לחלק מהשכנים הוא שותף, לחלק מהשכנים בחצרות הוא שותף איתם ביין, יש לו חבית של יין בחצר ששייכת אליו ולעוד חצר שניים, ויש לו עוד חבית אחת של שמן בחצר ששייך אליו ולשכנים אחרים, לשכנים הנוספים שנמצאים פה במבוי. כן, יש לו חלק מהחצרות שבמבוי הוא שותף איתם ביין, וחלק מהחצרות שבמבוי הוא שותף איתם בשמן. אז לפי דעתן הקמה, צריכים לערב. אתה לא יכול לעשות שיתוף ביין ובשמן, במבוי, לעשות, להחשיב את כולם כמו שהם רשות אחת, כי זה לא מעורב יחד. זה יין, זה שמן, זה שני דברים שונים. רבי שמעון אומר, אחד זה, בין כשבעל הבית שבחצר, שותף לכל בני החצרות, ביין, לזה ביין ולזה ביין. ואחד זה, בין שהוא שותף לחלק מבני החצרות ביין ולחלק אחר מבני החצרות בשמן, אינם צריכים לערב. והגמרא תבאר את דעתם. למדנו בתחילת המשנה, שאם בעל הבית שותף לחלק מהשכנים שבחצרות שבמבוי ביין, ולחלק האחר ביין אחר. אז אינם צריכים לערב. אמר רב, בר פה הוא בכלי אחד, שכל היינות של השותפים נמצאים הכל בכלי אחד. אבל אם כל יין מונח בכלי אחר, זה לא פותר אותם לעשות שיתופי מבואות. אמר רב, די קנה מכמו רב, שמדובר פה בכלי אחד. דקטן היי, שאם השותף היה שותף לזה ביין ולזה בשמן, זה לא נחשב שיתופי מבואות, ולכן צריכים לערב. היא אמרת בשלמה, שזה באמת כמו דבריו של רב, שמדובר פה שכל היין נמצא בכלי אחד. אז אם כן, מובן. למה בחלק הראשון, שהוא היה שותף לזה ביין ולזה ביין, זה מועיל? כי הרי שם מדובר בכלי אחד. והסיפה, למה זה לא מועיל כשהוא היה שותף לזה ביין ולזה בשמן? כי מדובר בשני כלים, אתה לא שמת יין והשמן באותו כלי. אז שפיר, אלא היא אמרת, לא כמו רב, אלא שהרי שם מדובר שהיינות מונחים בשני כלים, וסיפה מדובר גם כן שהיין והשמן מונחים בשני כלים, כלי אחד ליין וכלי אחד לשמן. מה לי יין ויין? מה לי יין ושמן? מה זה משנה? באיזה סוג מוצר כולם משותפים יחד? הרי יש פה אחד ששותף עם כל בני החצרות יחד. אמר לי הבעיה, זה לא ראיה שבאמת רב צודק שמדובר פה בכלי אחד. אפשר לומר שגם כשהוא היה שותף עם חלק מבני החצרות ביין, והחלק האחר מבני החצרות ביין אחר, מדובר פה בשני כלים, בכל זאת זה מועיל. כי יין ויין לפחות ראוי לערב. אפשר לשים את הכל בכלי אחד. אז אפילו שלא שמו את זה בכלי אחד, זה נחשב שיתוף. אבל יין ושמן, כיוון שאין ראוי לערב בכלי אחד, כי יין ושמן זה שני דברים שונים, זה יתקלקל אם אתה תערב אותם, אז אני אומר שזה לא נחשב, זה לא פותר אותם מלעשות שיתוף. למדנו מהמשנה את הדעה שחולקת על תנא קמא, דעתו של רבי שמעון. רבי שמעון אומר, גם אם הבעל הבית הזה שותף לחלק מהשכנים ביין ולחלק מהשכנים בשמן, זה נחשב שיתופי מבואות כדת וכדין. אחד זה ואחד זה אין צריכים לערב. שואלת הגמרא, אפילו לזה ביין ולזה בשמן, איך ייתכן דבר כזה? הרי אי אפשר לערבב את היין והשמן יחד, אז איך אתה אומר שהם כולם שותפים יחד, כל החצרות? אז הגמרא מביאה על זה תירוץ ראשון, אמר רבא, לא מדובר כאן במבוא אחד, אלא מדובר כאן בשני מבואות. אחא ומאי עסקינן בחצר שבין שני מבואות. מבוי בצד ימין, מבוי בצד שמאל, והחצר באמצע. עכשיו, בני החצר השתתפו עם בני מבוי אחד ביין, ועם בני המבוי האחר הם השתתפו בשמן. עכשיו, אומר רבי שמעון, שאפילו שהחצר האמצעית השתתפה עם חצר אחד ביין, עם מבוי אחד ביין ועם מבוי אחר בשמן, בכל זאת, השיתופי מבואות תפס כמו שצריך, שהחצר האמצעית יכולה לטלטל גם במבוי הימני, שנאמר השתתפו איתו ביין, וגם במבוי השמאלי שהשתתפו איתו בשמן. אולי תגזור שמה בני המבוי הימני יבואו לטלטל דברים לחצר האמצעית ומשם למבוי השמאלי. למה אתה לא חושש לזה? הרי שתי המבואות לא השתתפו יחד. יש את החצר האמצעית שהשתתפה מצד אחד עם המבוי הימני, מצד שני עם המבוי השמאלי. היא מותרת עם שניהם, אבל שני המבואות החיצוניים אסורים זה עם זה. אולי אם אתה תתיר לחצר האמצעית לטלטל בשתי המבואות, אולי גם שתי המבואות יבואו לטלטל זו עם זו. למה בכל זאת הוא לא חושש לזה? רבי שמעון לטעמי, רבי שמעון הלך לשיטתו שהוא לא חושש. דתנן אמר רבי שמעון, למה הדבר דומה לשלוש חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות לרשות הרבים? שלוש חצרות שפתוחות לרשות הרבים. חוץ מזה, יש להם גם פתח משותף ביניהם. הם יכולים ביחד לעשות כל השלוש חצרות עירוב, ואז יהיה מותר לטלטל בכל החצרות. אבל כאן מדובר שהם לא עשו יחד עירוב, אלא עשו כל החצר הימנית עשתה עירוב עם החצר האמצעית, והחצר השמאלית עשתה עירוב עם החצר האמצעית. הרבו שתיים החיצונות עם האמצעית. אז לפי רבי שמעון, האמצעית היא מותרת עמהם. מותר לאמצעית לטלטל לחצר הימנית ולחצר השמאלית, וכן אין מותרות עמה. החצר הימנית מותרת לטלטל בחצר האמצעית, והחצר השמאלית מותרת לטלטל בחצר האמצעית. אבל ושתיים החיצונות אסורות זו עם זו. אסור לחצר הימנית לטלטל דרך החצר האמצעית לחצר השמאלית, וכן חצר השמאלית אסור דרך החצר האמצעית לטלטל לחצר הימנית. ואם כן, גם כאן סובר רבי שמעון, שמכיוון שהחצר האמצעית ערבה עם המבוי הימני ביין והמבוי השמאלי בשמן, מותר לחצר האמצעית לטלטל גם עם המבוי הימני וגם עם המבוי השמאלי, ולא חוששים שמה שתי המבואות יבואו לטלטל דרך החצר האמצעית אחד עם השני. אמר לי אביי, מי דמי, איך אתה משווה בין חצרות לבין מבואות? חתם קטני, שתיים החיצונות אסורות. המשנה שם כותבת מפורש לגבי חצרות, ששתי החצרות החיצוניות אסורות זו עם זו. אבל כאן מה כתוב? הכי קטני, אין צריכים לערב כלל. זה נראה כאילו שגם שתי המבואות החיצוניים, המבוי הימנית והמבוי השמאלית, מותרת בטלטול אחת עם השנייה. אז עונה הגמרא, מהי אין צריכים לערב? הכוונה, שכנים לא צריכים לערב בעדי בעל הבית. הם לא צריכים לערב עם הבעל הבית שנמצא בחצר האמצעית. אבל שכנים בעדי הדדי צריכים לערב. אין צריכים לערב, זו לא הכוונה ששתי המבואות מותרות זו בזו. מה פתאום? הם לא עשו ביניהם שיתופי מבואות כדת וכדין, כי אלה השתתפו ביין ואלה בשמן. מה שכתוב שהן מותרות, זה הן מותרות עם החצר האמצעית, שהיא השתתפה גם עם המבוי הזה וגם עם המבוי הזה. אבל אמנם שתי המבואות החיצוניות, אם הם ירצו לטלטל ביניהם, יצטרכו לעשות שיתוף יחד, שניהם ביין או שניהם בשמן. ורב יוסף אמר, הסבר הרבה יותר פשוט. באמת מדובר פה כן במבוי אחד. רגיל, מבוי שפתוחים אליו כמה חצרות, ויש כאן חצר אחת שהבעל הבית שם, הוא מקשר בין כל החצרות שבמבוי. לזה, עם זה הוא ערב ביין, עם חלק מהחצרות יש לו יין, הוא לא ערב ממש, זאת אומרת הוא שותף איתם. לפני, לא קשור לשותופי מבואות, פשוט מציאות שיש חבית יין ששייכת לו וגם לבני החצרות, חלק מהחצרות שבמבוי, ויש לו עוד חבית של שמן ששייכת לו ועם שאר החצרות שבמבוי. ואם כן, בעצם הוא מאחד את כולם. בחצר שלו יש יין ושמן ששייכים בעצם לכל בני המבוי. ואם כן, במה מחלוקת רבי שמעון ורבנן? למה לפי דעת רבי שמעון זה נחשב שיתופי מבואות כדת וכדין ולפי רבנן לא? ורבי שמעון ורבנן בפלוגתא דרבי יוחנן בנורי ורבנן כמפלגי. הם חולקים במחלוקת של רבי יוחנן בנורי ורבנן, האם שמן ויין נחשבים דבר אחד או שהם נחשבים שני דברים שונים. דתנן במסכת תבול יום. שמן שצף על גבי היין. שמן ויין של תרומה. ונגע תבול יום בשמן. לא ניכנס כרגע בדיוק להלכות של תבול יום, רק זה נגיד שהוא יכול לפסול תרומה. אבל התרומה שהוא פוסל לא מתמה תרומה אחרת. עכשיו, אם הוא נגע בשמן והוא לא נגע ביין, האם הוא מתמה גם את היין? תלוי. אם השמן והיין נחשבים כמו דבר אחד מעורב, אז הוא נגע בשמן וביין, אז הוא מטמא גם את היין, זה הרי דבר אחד. אבל אם השמן דבר אחד והיין דבר אחר בנפרד, אז הוא מטמא רק את השמן ולא את היין. וזה מה שהדעה הראשונה. לא פסל אל השמן בלבד. ורבי יוחנן בן נורי אומר, היין והשמן שניהם חיבורים זה לזה. אם נחשבים דבר אחד, מה זאת אומרת הוא נגע בשמן? אולי תגיד שהוא נגע רק בשכבה העליונה של השמן. מה פתאום? זה הכל נחשב דבר אחד. אז לכן שניהם אסורים, שניהם נטמאים. רבנן של המשנה שלנו, סוברים כמו רבנן של תבול יום, שהיין והשמן הם שני דברים נפרדים, לכן אין כאן שיתופי מבואות במבוי הזה. ולעומת זאת רבי שמעון סובר כמו רבי יוחנן בן נורי, שהם נחשבים כמו דבר אחד היין והשמן, לכן זה שבאחת החצרות יש יין ושמן, שמשותפים לכל בני המבוי, לא צריך לעשות שיתופי מבואות וכולם מותרים זה בזה. תניה, רבי אליעזר בן תדאי אומר, אחד זה בן כשהבא לבית שבחצר שותף לשאר החצרות שבמבוי. בחלק מהחצרות הוא שותף אליהם ביין, ולחלק מהחצרות הוא שותף אליהם גם כן ביין. ואחד זה בין אם הוא היה שותף לזה ביין ולזה ביין, ובין אם הוא שותף לזה ביין ולזה בשמן, בכל זאת שניהם צריכים לערב. הוא דעה שלישית. דעה שלישית, עד עכשיו למדנו דעת רבנן, שאם אבל הבית שותף לזה ביין ולזה ביין, אין צריכים שיתוף חדש. לפי רבי שמעון, אפילו אם הוא שותף לזה ביין ולזה בשמן, גם כן אין צריכים שיתוף חדש. סובר רבי אליעזר בן תדאי, שבכל מקרה צריך שיתוף בפני עצמו, גם אם הוא שותף לחלק מהשכנים ביין, ולחלק אחר מהשכנים גם ביין אחר, הם צריכים שיתוף בפני עצמו. באיזה מקרה הם נחלקו? אז הגמרא מביאה על זה שני הסברים. אמר רבא, זה בא בלגינו ושפך. אם בני החצר, חצר אחת באו עם קד של יין ושפכו לתוך החבית, וזה בא בלגינו ושפך, בני החצר האחרת גם כן הביאו קד של יין ושפכו לתוך החבית. ואם כן, יש כאן יין ששייך לבני חצר זו, ויין מסוים שייך לבני חצר האחרת, זאת אומרת שכל אחד היה לו יין מסוים שהיה שייך לבני החצר הזאת. אז כולי אלמה לא פליגי דאבי עירוב. אפילו שהם לא השתתפו לשם שיתופי מבואות, מסוים פה, מבורר פה, איזה יין שייך לבני חצר זו, ואיזה יין שייך לבני חצר אחרת. כי פליגי, כל המחלוקת היא, כגון שלקחו חבית של יין בשותפות, הלכו ליקב, קנו חבית יין, יחד. לא החליטו עדיין איזה יין של זה, ואיזה יין של ההוא. לא. פה המחלוקת. רבי אליעזר בן תדאי סבר, אין ברירה. לא מבורר לנו איזה יין שייך לבני חצר זו, ואיזה יין שייך לבני חצר זו. זה לא נחשב שותפות ביין, זה כמו שהם שותפים בכסף, זה לא נחשב שותפות ביין. צריך שיתוף שכל אחד מביא את היין שלו ומערבים את היינות יחד, אבל אם שותפות כזאת של שהם קנו יחד משהו, זה לא נקרא שיתופי מבואות. ורבנן סברי, יש ברירה. ודאי, כן אנחנו אומרים שמתברר, זאת אומרת, יש פה חלק מהיין ששייך לבני חצר זו, וחלק מהיין שייך לבני חצר זו, כשהם יחליטו לפרק את השותפות, זה שיקח את היין שלו, וזה שיקח את היין שלו, יתברר שזה מלכתחילה היין, היה היין של כל אחד מהם, וזה בסדר. זה הסבר אחד במחלוקת רבי אליעזר בן תדאי ורבנן. הסבר שני, רב יוסף אמר, באמת, גם לפי רבי אליעזר בן תדאי, גם אם הם שותפים שניהם בחבית אחת של יין, זה אמור להועיל בשביל שיתופי מבואות. לא צריך לעשות עוד איזשהו שיתוף. המחלוקת שלהם היא מחלוקת, דבר מאוד מאוד מופלא. רבי אליעזר בן תדאי ורבנן בסומכים על שיתוף במקום עירוב כמיף לגי. האם כשעשו בני חצרות רק שיתופי מבואות ולא עירובי חצרות, הם יכולים לטלטל מחצר לחצר דרך הפתח שביניהם או לא? ונסביר. כמו שדיברנו כבר כמה וכמה פעמים על שתי התקנות הנפלאות שתקנו לנו חכמנו זכרונם לברכה, תקנה ראשונה עירובי חצרות, תקנה שנייה שיתופי מבואות. מה זה שתי התקנות? כמו שאנחנו יודעים, עירובי חצרות זה בני חצר שגרים כמה שכנים ביחד, אז כדי שיכולו לטלטל בחצר, כל אחד מהבתים מביא פת ושמים את זה באחד מהבתים, ואז זה אומר שהם כולם רשות אחת, נותר להם לטלטל מהבית לחצר. עכשיו, אם יש שתי חצרות זה לצד זו, אפשר גם כן לעשות עירובי חצרות. איך? לוקחים, אם יש ביניהם פתח כמובן, בתנאי שיש ביניהם איזשהו פתח, לוקחים שתי החצרות יחד ופת, מעבבים יחד, בקיצור. עכשיו, זה נקרא עירובי חצרות. אפשר אפילו, אם יש לנו מבוי שלם, ממר של שלוש חצרות, נלך על קטן. מבוי של שלוש חצרות. יכול להיות שעשו כל החצרות יחד, עירובי חצרות, דרך הפתחים שביניהם, ולא השתתפו, לא עשו שיתופי מבואות. יכול להיות גם הפוך, יכול להיות שהם עשו כולם שיתופי מבואות, לקחו מכל אחד מהחצרות יין, אבל לא עשו עירובי חצרות. עכשיו, על המקרה השני, שיתופי מבואות, כן, כמו שאמרנו, התקנה השנייה לשיתופי מבואות, זה שלוקחים מכל חצר וחצר יין, שמים את היין באחת החצרות, ואז כל החצרות שותפות במבוי, ואז אפשר לטלטל מהחצר למבוי, מהמבוי לחצר. עכשיו, עשו שיתופי מבואות, כל החצרות נחשבים אחד. נשאלת השאלה, לטלטל מהחצר למבוי בוודאי מותר. מהמבוי לחצר השנייה בוודאי מותר. האם מותר לטלטל מחצר לחצר דרך פתח שביניהם לא דרך המבוי? הם לא עשו עירובי חצרות, עשו רק שיתופי מבואות. וזה המחלוקת. דמר סבר, דעתו של רבי אליעזר בן תדאי, אין סומכים על שיתוף במקום עירוב. אז מה הוא אומר שצריך לערב? השיתוף הוא מצוין! מה, הם השתתפו לזה ביין ולזה ביין? יש פה בעל חצר אחד שיש לו יין ששייך לכל בני החצרות, בוודאי שזה שיתופי מבואות מצוינים. אבל אם הם רוצים לטלטל מחצר לחצר, צריך לעשות עירוב ביניהם, כי לא סומכים על שיתוף, לא סומכים על שיתוף במקום עירוב. ומר סבר, דעת הנקמה, סומכים על שיתוף במקום עירוב, עשו שיתופי מבואות, כמו שהם יכולים לטלטל מחצר לחצר דרך המבוי, הם יכולים לטלטל גם דרך פתח שביניהם, בין החצרות. אמר רב יוסף, מינה מינלה, מאיפה אני לוקח את זה שהם נחלקו, האם סומכים על שיתוף במקום לעשות עירוב? דאמר רב יהודה, אמר בשם רב, הלכה כרבי מאיר, שהוא סובר שלא סומכים על שיתוף במקום עירוב. ואסור לטלטל מחצר לחצר אם לא עשו עירובי חצרות, למרות שעשו שיתופי מבואות. יהיה מותר רק לטלטל מחצר לחצר דרך המבוי. אתה רוצה לטלטל מחצר לחצר, אין בעיה. קח את מה שאתה רוצה לטלטל אל המבוי, מהחצר אל המבוי, ומהמבוי הזה תכניס אותו לחצר השנייה. רק אז מותר. ומצד שני, אותו רב ברונה אמר בשם אותו רב אמרו, רב ברונה אמר בשם רב, זאת אומרת ככה, יש אמרה אחת בשם רב, הלכה כרבי מאיר, שאין סומכים על שיתוף במקום עירוב. הלכה אחרת שאמרו בשם רב, אמר רב ברונה אמר בשם רב, הלכה כרבי אליעזר בן תדאי, שהוא סובר מה? אחד זה ואחד זה צריכים לערב, שגם אם עשו, גם אם הוא שותף לכל החצרות, ביין, בכל זאת צריכים לערב. מה הייתה מה? למה רב סובר, כמו דעת יחיד במקום רבים. הלכה כרבי מאיר מול דעת החכמים, והלכה כרבי אליעזר בן תדאי מול דעת החכמים. ועוד בהלכות עירוב אנחנו הולכים כדברי המקל, איך יכול להיות שהוא סובר כמו דעת המחמירים פעמיים, כשהם דעת יחיד מול הרבים? בעצם חידוד שמחדד הריטב"א, שבעצם הפירוש הפשוט בגמרא, למה מצד אחד הוא פוסק כמו רבי מאיר, ומצד שני הוא פוסק כמו רבי אליעזר בן תדאי. אז זה לא כזה שאלה גדולה. הוא פוסק כמו שתי דעות חלוקות, זה לא בעיה. הוא פוסק כמו בעניין, אם סומכים על שיתוף במקום עירוב, הוא סובר כמו רבי מאיר. ואם אפשר, אם הוא שותף לזה ביין ולזה ביין, בכל זאת אין או עירוב, בזה הוא פוסק כמו רבי אליעזר בן תדאי. מה השאלה? מה הייתה? מה? למה הוא סובר למה הוא סובר גם כמו רבי מאיר וגם כמו רבי אליעזר בן תדאי? אין בזה שאלה. אז מסביר הריטב"א, השאלה הגדולה פה היא, איך יכול להיות שאתה פוסק כמו דעת יחיד, בהלכות עירובין שעוד הולכים בדרך כלל כדברי המקל, אתה פוסק תמיד כמו דעת היחיד? אז לכן, הראיה היא, לאו משום דחד, טעמה הוא, וכי לא בגלל התקנה של שניהם זה אותו תקנה, אז אם כן אומר הריטב"א, בעצם אין פה יחיד במקום רבים, כי זה רבים במקום רבים, זה גם רבי מאיר וגם רבי אליעזר בן תדאי. אז בכל אופן רואים מפה, שהטעם הוא אותו טעם, שאין סומכים על שיתוף במקום עירוב. גם רבי אליעזר בן תדאי, מה שהוא אומר, שגם אם אחד שותף לזה ביין ולזה ביין, זה לא נחשב עירוב, הוא לא מתכוון להגיד שזה גם לא נחשב שיתופי מבואות. שיתופי מבואות זה בסדר, רק זה לא נקרא עירובי חצרות. כי הוא סובר כמו רבי מאיר, שבשביל לעשות, אם עשו שיתופי מבואות זה לא מספיק, צריך גם לעשות עירובי חצרות. אמר לי אביי, אז אביי שאל את רב יוסף, והיא חד טעמה, אם שניהם זה טעם אחד, תרתי הלכתה למה לי? למה הוא אומר גם הלכה כרבי מאיר וגם הלכה כרבי אלעזר בן תדאי? שיגיד שאומר הלכה, יאמר הלכה כרבי מאיר. עונה הגמרא, למה היה צריך להגיד כמו שניהם? כמה שמלן, זה מה שהוא רוצה לחדש לנו, הרי דה לא אבדינן כתרי חומרי בעירובין. בהלכות עירובין אתה לא יכול לפסוק, כשתנה אחד מחמיר שתי חומרות, אתה לא יכול להחמיר כמו אותו תנה שמחמיר בשתי חומרות. וכאן לכאורה, רבי מאיר מחמיר שתי חומרות. מצד אחד הוא אומר, שאם עשית שיתופי מבואות, זה לא מתיר לך לטלטל מחצר לחצר דרך פתח שביניהם, כי בשביל זה אתה צריך לעשות עירוב, ואין סומכים על שיתוף במקום עירוב. זה חומרה אחת. עכשיו, כאן אנחנו נכנסים לעוד נקודה. עירוב, עירובי חצרות שמערבים חצר, כל הבתים שבחצר או שתי חצרות יחד, עושים את זה על ידי פת, לחם, שזה נחשב קניין חשוב. לעומת זאת, שיתופי מבואות מספיק לעשות על ידי יין. עכשיו, כאן, לפי רבי מאיר, גם אם שיתפו בפת, גם אם עשו שיתופי מבואות על ידי לחם, זה לא פותר לעשות עירובי חצרות. לא סומכים על שיתוף במקום לעשות עירוב, אין דבר כזה. לעומת זאת חכמים אומרים, שכן סומכים על שיתוף במקום עירוב, ולא לא דווקא כשעושים את השיתוף עם לחם, אלא גם אם אני עושה את השיתופי מבואות עם יין. בכל זאת זה מועיל גם לעירובי חצרות. עכשיו, לעומת זאת, זה דעת חכמים במשנה שלנו. בחכמים בברייתא, שאנחנו נראה בהמשך, סוברים שדווקא אם עשו שיתופי מבואות עם לחם, אז סומכים על, 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 עירוב, על שיתוף במקום עירוב. אז אני אומר שאפילו שלא עשיתי עירובי חצרות, אני סומך על שיתופי מבואות גם בשביל לטלטל מחצר לחצר דרך הפתח ביניהם. עכשיו, כאן רב מחמיר כמו רבי מאיר בשתי החומרות. הוא מחמיר כמו רבי מאיר בשתי החומרות, הוא גם סובר שאין סומכים על שיתוף במקום עירוב בכלל, ואפילו כשעושים את זה בפת, את השיתוף, בכל זאת זה אסור. זה לא סומכים עליו, זה לא נחשב גם טוב לגבי עירוב, זה טוב לעניין שיתוף, יהיה מותר לטלטל מהחצר למבוי, אבל זה לא מתיר לטלטל מחצר לחצר אחרת, דרך הפתח שבין שתי החצרות. עכשיו, בשביל שיהיה אפשר להחמיר כמו שתי החומרות, אני לא יכול לומר שרב פוסק רק כמו רבי מאיר, כי לפי זה יוצא שהוא פוסק כמו רבי מאיר בשתי החומרות של רבי מאיר. אז בשביל זה, מצד אחד הוא פוסק בחומרה אחת כמו רבי אליעזר בן תדאי, שהוא חולק על החכמים במשנה, שסוברים שלא סומכים על שיתוף במקום עירוב, שעשו את השיתוף על ידי יין. אחר כך הוא מחמיר חומרה נוספת, כמו רבי מאיר שחולק על חכמים בברייתא, שלא סומכים על שיתוף במקום עירוב, גם כשעשו את השיתוף על ידי לחם. מהי רבי מאיר ומהי רבנן? איפה מצאנו שרבי מאיר ורבנן החלקו, כשעשו שיתוף על ידי לחם? האם זה מועיל גם במקום עירוב או לא? או שזה לא מועיל? דתניא, מערבין בחצרות בפת. עירובי חצרות, לוקחים מכל הבתים שבחצר, כל בית מביא לחם, פת, ושמים את זה באחד הבתים. ואם רצו לערב ביין, אין מערבים. אתה לא יכול לעשות עירובי חצרות עם יין. למה? כי העירובי חצרות בעצם הופך את המקום שאתה שם את העירוב, כמו שאתה גר בבית ההוא ששם שמו את העירוב. וצריך שזה פת, שזה דבר חשוב. אדם לא מחשיב את הדירה שלו במקום שיש רק יין. זה מקום חשוב של פת. אבל משתתפים במבוי ביין, אפילו ביין, וכל שכן אם רצו להשתתף בפת, בוודאי משתתפים בפת גם שיתופי מבואות. מערבין בחצרות ומשתתפים במבוי. זה שעשית שיתופי מבואות, זה לא מספיק גם במקום עירובי חצרות. לא, אתה צריך חוץ משיתופי מבואות לעשות גם עירובי חצרות. וכן, אם יעשו עירובי חצרות בין כל החצרות שבמבוי, זה לא מספיק. אני צריך לעשות גם שיתופי מבואות. למה? שלא לשכח תורת עירוב מן התינוקות. שלא, שיאמרו, אבותינו לא ערבו עירובי חצרות, או שהם לא שיתפו שיתופי מבואות. אם יעשו רק עירובי חצרות או רק שיתופי מבואות, אז הדורות הבאים יטעו לחשוב שמספיק רק אחד מהם, ואז הם ישכחו את השני. זאת אומרת, מה הטעות שיכולה להיות? אז ככה, אם יעשו רק שיתופי מבואות ולא יעשו עירובי חצרות, הילדים יראו שמטלטלים מחצר לחצר, למרות שלא עשו עירוב. איך מטלטלים? כי עשו שיתוף של כל המבוי. עכשיו, הילדים יחשבו שאפשר לטלטל מחצר לחצר גם בלי עירוב בכלל וגם בלי שיתופי מבואות. וכן, אם יעשו רק עירובי חצרות ולא יעשו שיתופי מבואות, הילדים יראו איך שמטלטלים מהחצר למבוי, אפילו בלי שעשו שיתופי מבואות. ואז הם לא יבינו שעשו פה עירובי חצרות, כל החצרות שבמבוי יחד. הם יטעו לחשוב שמוטל טלטל מהחצר למבוי גם בלי שיתופי מבואות. עכשיו, אם כל חצר ערבה, בני החצר ערבו, כל הבתים שבחצר עשו עירוב. חוץ מזה, כל החצרות עשו שיתופי מבואות יחד. יהיה מותר לטלטל אפילו מחצר לחצר דרך הפתח שביניהם. זה כן יהיה מותר. למה באמת? כי פה כבר לא תשתכח תורת העירוב. כי הרי הם עשו עירוב, רק לא עשו עירוב שתי חצרות יחד. אז יהיה מותר. כל מה שדיברנו עד עכשיו אלה הם דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, או מערבים עירובי חצרות, או משתתפים שיתופי מבואות. ואם עשית שיתופי מבואות, אתה יכול לטלטל מחצר לחצר דרך פתח שביניהם, למרות שלא עשית ביניהם עירובי חצרות, כי סומכים על שיתוף במקום לעשות עירוב גם. פליגה בא רבי נחומי ורבא, לבאר את המחלוקת רבי מאיר וחכמים. חד אמר, אם עשו את העירוב או את עירובי חצרות או את השיתופי מבואות בפת, שאפשר לעשות עם זה גם עירובי חצרות וגם שיתופי מבואות, דכולא עלמא לא פליגה דבחד הסגי. ודאי שכולם מודיעים שאם עשו שיתופי מבואות בפת, זה מועיל גם במקום עירובי חצרות. כי פליגי, המחלוקת רבי מאיר וחכמים, זה כשעשו את השיתוף ביין. רבי מאיר סובר שמכיוון שעירובי חצרות אי אפשר לעשות ביין, אז אם כן, אני לא יכול להשתמש עם השיתופי מבואות האלה במקום עירובי חצרות, אני לא יכול לטלטל מחצר לחצר דרך פתח שבין החצרות. אבל חכמים סוברים שסומכים על שיתוף במקום עירוב, אפילו שאת השיתוף עשו ביין ועירוב אי אפשר לעשות ביין, אבל מכיוון שזה מועיל בשביל שיתוף, מתוך שזה מועיל לשיתוף, זה מועיל גם לעירוב, ואז יהיה אפשר לטלטל מחצר לחצר דרך פתח שבין החצרות. וחד אמר, אם עשו את השיתופי מבואות ביין, שעם זה אפשר לעשות רק שיתופי מבואות ולא עירובי חצרות, דכולא עלמא לא פליגי דבעינן תרתי. שחוץ מזה שעשית שיתופי מבואות, ודאי שאתה צריך לעשות עירובי חצרות, מה מועיל? איך אתה תאמר שהשיתוף מועיל גם לעירובי חצרות, אם אתה לא יכול לעשות עירובי חצרות ביין? כי פליגי, אתה יודע מתי המחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים? כשעשו את העירוב או את השיתוף בפת, שעם פת אפשר גם לעשות עירובי חצרות וגם שיתופי מבואות. חכמים אומרים, אתה הרי יכול לעשות עם זה גם עירובי חצרות וגם שטופי מבואות. אז אתה יכול לסמוך, גם אם לא עשית עירובי חצרות, על השיתופי מבואות במקום העירובי חצרות גם, ואם עשית עירובי חצרות בין כל החצרות, אפילו שלא עשית שיתופי מבואות, זה מועיל לטלטל מהחצר למבוי, העירובי חצרות שעשית בין כולם. ורבי מאיר סובר, גם שעשית שיתופי מבואות בפת, שראויה גם לעירובי חצרות, לא סומכים לא על שיתוף במקום עירוב, אם עשית שיתופי מבואות ולא עשית עירובי חצרות, אתה לא תוכל לטלטל מחצר לחצר דרך פתח שביניהם. רק דרך המבוי תוכל לטלטל, כי עשית רק שיתופי מבואות, וכן לא תוכל לסמוך על עירוב, שעשית עירוב בין כל החצרות, זה לא יוותר, זה לא אומר שבשביל זה תוכל לטלטל מהחצר למבוי, כי לא עשית שיתופי מבואות. שואלת הגמרא, מי טבעי, קושיה מברייתא. וחכמים אומרים, או מערבים עירובי חצרות, או משתתפים שיתופי מבואות, ואז מותר לטלטל בין בחצר ובין במבוי. מה אליו? או מערבים בחצר, בפת, שהיא ראויה לעירוב, הרי בעירובי חצרות עושים בפת, או משתתפים במבוי, ביין, שהוא ראוי לשיתופי מבואות, ואם שיתפו ביין, אז זה מועיל גם במקום עירובי חצרות, כי מה כתוב כאן? או משתתפים, שאם משתתפים שיתופי מבואות, זה מועיל גם לעירוב. לא כתוב כאן שצריכים להשתתף דווקא בפת כדי שזה יועיל במקום עירוב. אמר רב גדלה מערב, אחי כאמר, או מערבים בחצר בפת, ואם עשו עירוב חצרות בכל החצרות, מותרים כאן וכאן, מותרים גם מהחצר למבוי. או משתתפים במבוי בפת בדווקא. צריך להוסיף שמדבר פה דווקא בפת, ואז מותרים באמת כאן וכאן, יהיה מותר להם על ידי השיתוף גם לטלטל מחצר לחצר, שלא דרך מבוי, כי עשו את השיתוף על ידי פת בדווקא. ואז מותרים כאן וכאן. אבל אם השתתפו ביין, חכמים גם מודים שאני לא סומך שבגלל שעשיתי שיתופי מבואות, זה יועיל לי לעירובי חצרות גם. לא, כי עירובי חצרות אנחנו חייבים דווקא פת, ולא עשו פה אפילו שיתוף על ידי פת. אמר רב יהודה, אמר רב, הלכה כרבי מאיר, שלא מספיק שעושים או עירובי חצרות או שיתופי מבואות, אלא צריך לעשות גם עירוב וגם שיתוף. ומה זה הלכה כרבי מאיר? שאומרים את זה בדרשה, הלכה למעשה לכולם. ורב הונא אמר, לא, אל תגיד הלכה ברבים כרבי מאיר, אלא מנהג כרבי מאיר. מה ההבדל בין הלכה לבין מנהג? בגמרא, הלכה הכוונה שאתה מורה את זה ברבים. מנהג הכוונה שמישהו שואל אותך ביחידות, אתה עונה לו שפוסקים כמו רבי מאיר. רבי יוחנן אמר, אל תפסוק אפילו לא ליחיד הלכה כרבי מאיר, רק מה? אם אתה רואה מישהו שעושה גם עירוב וגם שיתוף, אין נהגו העם כרבי מאיר, אתה לא מוחה בידו. עכשיו נשאלת השאלה, למה למחות? הוא הרי מחמיר, אדרבה, מה יכול להיות, למה למחות בו? אז תוספות מסביר שאפילו אם הוא מברך גם על עירובי חצרות וגם על השיתופי מבואות, ואם כן יוצא בעצם שהרי לא צריך גם עירובי חצרות וגם שיתופי מבואות אולי. אם אנחנו פוסקים כמו חכמים, מספיק אחד מהם, אז הוא מברך ברכה לבטלה. בכל זאת אנחנו לא מוחים בידו, אלא נותנים לו לנהוג כמו דעתו של רבי מאיר, ועד כאן דף ע' א'.